שלום צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת בסדרת התוכניות הפתרון, בה אנחנו דנים במשנתו הכלכלית חברתית של בעל הסולם. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום
לכולם. ואיגור ליטבינוב, כלכלן ויועץ עסקי.
שלום.
לפני שנתחיל, רק נציין שאת כל תוכניות הפתרון ניתן לראות באתר שלנו, kab.co.il, ונצא לדרך. הרב לייטמן, דיברנו בתוכניות הקודמות על כלכלה אלטרואיסטית, שבה אנחנו פועלים במילוי הדדי אחד כלפי השני, וזה מה שיביא אותנו לאושר נצחי, תוך כדי כך שהצרכים ההכרחיים של האדם יסופקו בצורה קלה יחסית. כשאנחנו מסתכלים על הסביבה הטבעית של הבן אדם, אנחנו רואים שהמשפחה היא התא הכי קרוב אליו.
כן.
ובתוכנית היום אנחנו נרצה לברר את הגישה הנכונה לניהול של כלכלת המשפחה, גם מתוך מטרה לקבל מידע לסדרת תוכניות חדשה שאנחנו משיקים כחלק מהחינוך האינטגרלי. אז בעצם השאלה הראשונה שהיינו רוצים לדעת זה מה צריכה להיות הגישה המתוקנת לניהול כלכלי של המשפחה.
תעזרו לי לבנות תשובה, אני לא כלכלן. גישה היא צריכה להיות פשוטה, שכל אחד מהחברה זכאי לקבל מה שמגיע לו כדי להתקיים. בעל הסולם כותב על זה בספר דור האחרון, ולכן מגיע לו למשפחה שלו מה שהוא צריך. עכשיו, אני ראיתי בביתים הרשימה שעושים בהכנה על אתם יודעים, מדביקות האלו על המקרר, או על הקיר, או על הדלת, מה לקנות, ויש כאלו רשימות שכבר מראש שם, סוכר, חלב, לחם, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ועוד כמה דברים ריקים ככה, כמה משפצות כאלה, ששם אדם מכניס משהו שאופייני למשפחה שלו, ומשפחה אחרת, שכן נגיד לי משהו אחר. כן? שאני קודם כל נגיד פילטפיש, הוא קונה איזה סחוק, נגיד, או משהו ככה מובן, כן? אז ישנם דברים שהם משותפים לכולם, שזה ברור לנו מה זה, כן? וישנם דברים שהם לפי האופי של אדם, אבל בסך הכל אנחנו, לרשימה הזאת, היא נותנת לנו איזה מין הבחנה כבר, שבסך הכל זה מה שצריך אדם, זה מה שהם קונים, ואם אנחנו מדברים כבר על האנשים שהם לא מבולבלים עם הפרסום ועם כל מיני העריצות וכל מיני דברים האלה, אז לאט לאט גם כן על ידי החינוך האינטגרלי וגם כן על ידי אופן החיים האלו, אנחנו מתכוונים לזה שסך הכל הצליחה היא תהיה די דומה לכולם, פחות או יותר, כל אחד יעשה מחתיכת הבשר שלו משהו שהוא רוצה, ומירקות שלו משהו רוצה, אבל בסך הכל ברור לנו מה צריכה להיות התסרוכת הזאת הרגילה, כמה הוא צריך כלי ניקוי, כמה הוא צריך כל מיני דברים בבית, יומיומיות כאלה, כן? זה ברור.
אוקיי. אז אנחנו נשאר במצב המתוקן, ונקרא מה שבעל הסולם כותב בדור האחרון, גם אפשר לראות את זה על המסך, טוב לתקן שלא יהיה שום אדם תובע צרכיו מהחברה, אלה יהיו נבחרים לכך, שיחקרו מחסור כל אחד, ויחלקו אותן לכל אחד ואחד. ודעת הציבור יוקיע את התובע לעצמו איזה צורך, לאיש גס ומנובל, כמו גנב וגזלן של היום.
זאת אומרת, חינוך כאן צריך להיות. הוא לא כותב את זה בצורה כזאת, אבל כאן צריכה להיות באמת, קודם כל, מערכת החינוך מאוד מאוד צמודה לכל אחד ואחד, שגם ילדים, גם גדולים, כולם על ידי החינוך הזה, הם יבינו מה כן כדאי ומה לא כדאי גם להם וגם לחברה. שאדם ירגיש את עצמו כחלק אינטגרלי מהסביבה, מהחברה, וודאי שלא ידבע יותר ולא ידבע פחות, כי סך הכל הוא יודע מה חסר ולא לא חסר. ואם יחסר לו, אז תמיד הוא יכול להוסיף. זה לא שאנחנו נמצאים באיזשהו מערכת דיקטטורית שהיא ממש כמו בצוהר, סופרת כמה כפיות אתה נכנסת לפה וכמה לא. זה ברור. אבל סך הכל להביא גם אדם פרטי וגם כל החברה למצב שהשיחה תהיה שיחה רציונלית. זה לא מינימלית, לא מינימליסטית ולא הכרחית, כמו שאנחנו חושבים שהכרחית זה מה שאני, אם אני רוצה היום עוד פעם לאכול, כמו שנגיד שפתאום גוף שלי דורש. הלכתי להתעמלות על עוד משהו נעשה לי. או אני חולה או אני בריא. אז ודאי שמדובר על השיחה סך הכל הכללית בסך הכל של, של, של האדם.
אנחנו מדברים שבמצב המתוקן החברה מספקת לאדם את כל הצרכים שהם מכרחים לקיום.
אנחנו מדברים על זה שכנראה שכל הסופרים האלה וכל הדברים האלה הם ייעלמו, ואנשים יקבלו את ההספקה שלהם ישר לבית.
אז במצב כזה, האם יש בכלל צורך בניהול כלשהו של כלכלת בית? אין פה יותר מדי אלטרנטיבות.
זה לא שאין לך אלטרנטיבות, אתה יכול, גם אתה, גם כך אתה מקבל כל חודש סל קניות די, נו, זה ממש, יום-יום אתה יודע מה אתה צריך פחות או יותר לבוקר, לערב, לצהריים. חוץ מזה, אנחנו מדברים על זה שאנשים שאיפה שהם ילמדו שם, הם אולי יוכלו גם כן וכל זה יהיה, זה תהיה חברה יותר מעורבת, יותר כך, כמו שהיום אנחנו נמצאים בעבודות, כן, כל מיני, כל אחד במקום עבודה, אז יהיו אנשים שיהיו במקומות הלימוד, במקומות ההתאספות, חיבור וכן הלאה. ואז מדובר על זה ששם כנראה יהיה להם בוקר וצהריים ויכול להיות ערב, ארוחות בוקר, צהריים וערב. ילדים שילמדו, אז בבתי ספר, כן? יותר עם דגש על זה, אבל זה לא חשוב. מטבח צריך להיות לכל בית, וכל מיני כלי ניקוי ודברים שצריכים יום-יום, ברור.
אחד הצרכים היום לניהול נכון של כלכלת בית, כיוון שיש המון המון אלטרנטיבות והמון מוצרים, שפע יותר מצריכה מוגזמת מה שאנחנו מכנים.
זה לא אלטרנטיבות, אנחנו יודעים שזה רק מדביקה בדרך כלל לבקבוק.
אבל לאדם בכל זאת הוא מתבלבל, והוא צורך יותר ממה שהוא צריך, וזה עולה לו הרבה כסף. לכן צריך כלכלת.
זה לא בגלל שהוא צריך לצרוך.
מפרסמים לו.
כן, מחייבים אותו.
יפה.
אם אתה עוזב אותו בשקט, אתה רואה שהוא יורד בעצמו למשהו נורמלי. כמו שכותבים על המקרר, את הרשימה הזאת.
אז לכן במצב שאנחנו מדברים עליו המתוקן, שכבר לא מפרסמים לו מימין ומשמאל ומכניסים כן. לו כל מיני רצונות שהוא לא באמת צריך, כן. האם יהיה צורך בכלל לפונקציה כזאת שנקראת כלכלת בית? כי לא, אין הרבה ממה לבחור. אני גם מבין מה הדברים שלך, שהוא אוכל בעבודה, או הילדים אוכלים, לא בעבודה, סליחה, במסגרת הקורסים שהוא לומד, אז אין כל כך מקום לנהל כלכלת בית, סך הכל.
אנחנו רוצים לנהל אותה כחברה מתוקנת, שאנחנו לא רוצים עודפים. אנחנו רוצים שאדם יצרח מה שהוא צריך לטובתו, לבריאותו, ולא מרגיש שהוא מוגבל מצד אחד. מצד שני, שאנחנו לא רוצים מלכתחילה דברים שהם אחר כך נזרקים ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם העודפים האלו. אם היום זה פשוט 30-40 אחוז ממה שמביאים לסופרים אחר כך נזרק לפחים, אז אנחנו לא רוצים להגיע לזה. אנחנו רוצים להגיע למצב שכולם מקבלים מה שטוב להם, בריא להם, הם רוצים את זה לקבל, הם בוחרים את זה, יש סוגים למיניהם, אחד רוצה 5% והשני רוצה 3%, וזה קוטג' וזה שמנת וזה ככה, כל אחד, אף אחד לא מחייב לכולם איזה סטנדרט אחד וזהו. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על תצרוכת רציונלית. וזהו. אז אולי זה נשמע כמו בצבא, או שיש לך זה וזה וזה ולא יותר. לא, יש לך מכל דבר, מבחר מסוים, לא בשפע כמו שהיום, כי כל השפע היא סך הכל כדי שירוויחו עוד כמה חברות שרוצות להיות בשוק. אז העודפים האלה הם לא יהיו. כי אף אחד לא, באמת שאף אחד לא מרוויח מזה. אף אחד. לא צרכן ולא החברה בכללות. אנחנו צריכים כאן לראות שני אלו המטרות, גם צרכן וגם החברה, שהם מרוויחים יחד מזה. מרוויחים, הכוונה היא שטוב לשניכם.
זאת אומרת, בניגוד למה שקורה היום שנותנים לנו הרבה פרסום, הצרכן, התא המשפחתי, תתכנן איזשהו תקציב, איזשהו משהו שהוא צריך, וכתוצאה מכך יהיה אחר כך כלכלה ריאלית, יהיה ייצור שם.
כן, ודאי.
הכיוון הוא הפוך יהיה.
נכון, כן. רק מתוך זה. ושוב, זה בהתאם למה שרוצים אנשים. שאם מישהו רוצה להמשיך עם מה שסבתא שלו עשתה, ורוצה להישאר בתפשיל הזה, אז בבקשה, זה יהיה שעשה. או שיקנה לו חצי מוכן, המוכן. זה הכל תלוי בצרכנים. אבל מתוך החינוך, רק אנחנו צריכים להבין, שמתוך החינוך שבני אדם הגיעו בעצמם לצורה כזאת, שבריא בכמות המספקת, נורמלית, יש לכולם הכל. אם אנחנו נדאג לזה, כל העודפים היום ילכו לכל העולם, אנחנו נוכל לספק לכולם, לכולם, וישאר לנו ממש לקצץ בכל ה... כן.
באותה הכלכלה הרציונלית, השיתופית שאתה מתאר, איפה בא לידי ביטוי העצמאות הכלכלית של כל משק בית?
מה זה נקרא עצמאות הכלכלית?
היכולת שלו
מה?
לבחור, אנחנו מקבלים איזושהי תמונה.
בין קוטג' זה לקוטג' זה?
פחות בין קוטג' לקוטג'.
אלה מה? אצלו אין לאף אחד עצמאות כלכלית. יש לכל אחד שטיפת מוח מהכלי תקשורת.
אוקיי.
אז כאן באמת יהיה לו עצמאות. שהוא ילך לפי הטעמים שלו ולא מישהו שמבלבל את המוח.
אתה יכול לפרט על זה קצת? מה זה בשבילך עצמאות כלכלית לאדם?
אני רואה בטלוויזיה דברים, מה זה טוב ומה זה רע, כמה שומן זה בסדר, כמה זה לא בסדר, כמה פעמים ביום חלבי לאיזה גיל, כדאי, לא כדאי, וכן הלאה. לפי זה אני יכול לבחור את הדברים, אבל בעצם, אם אתה תיכנס לכל משפחה ומשפחה, יגידו לך מה שהם רוצים. כמה ביסלי רוצה ילד לשבוע, וכמה מלפפונים חמוצים רוצים ההורים, אני לא יודע שם. זה ברור לכל אחד ואחד. שוב אני אומר, אתם מסתכלים על איך אנחנו נגביל את האדם, איך אנחנו נלחץ על האדם, איך אנחנו נכניס אותו לאיזה סרט נע. ואני מסתכל על החינוך, שבתוך המערכת שהם מתחנכים, וכולם עוברים חינוך, בתוך מערכת הזאת, גם כן, הצליחה הרציונלית, היא נמצאת שם כמין מערך השיעורים, שהם עוברים, ודנים על זה ביניהם בסדנאות, ואז כתוצאה מזה, מגיעים לצרכנות רציונלית, שכמו שבעל הסולם אומר, שלכל משפחה ומשפחה מגיעים, אנשים מיוחדים שבודקים מה אתם רוצים עוד, האם אתם רוצים לשנות, שבוע הבא לספק להם ככה או ככה, או שזה לא שדופקים לך בדלת, זה היום לפי האינטרנט, זה לא חשוב באיזה צורה, אבל בסופו של דבר זה גם כן מפני שאוכלים בעבודה, בבתי ספר, במקומות הלימוד, זה יהיה יותר אני חושב מקובל. אני רואה ש... נגיד בחברה שלנו, שאנחנו עובדים יחד במפעל שלנו, אז אנחנו נמצאים בארוחת צהריים, ובאמת חושבים להפעיל גם ארוחת בוקר וגם ארוחת ערב. וגם אפשרות למי שרוצה, הוא לוקח הביתה עוד משהו איתו, ויכול, או שהוא לא יכול, או שמישהו מהבני בית, אם רוצה, אין לזה שום בעיה. זאת אומרת, הדברים האלה הם... זה כל כך זול, זה כל כך קל היום לספק לכל אחד בצורה רציונלית, שהם לא באים בחשבון.
מה שרציתי לשאול, מה שתיארת עכשיו, בעבר לא הצלחנו לעשות איזשהו מערכת שתבדוק טעמים של כל צרכן וצרכן כפרט. אתה מתאר איזשהו מצב שבן אדם יכול לקבל לפי צרכיו, לפי מה שהוא צורך, לפי מה שהוא רוצה. כל משפחה יש לה איזשהו אפשרות לבחור או סחוג או גפילדה פיש. אתה מקשר את זה איכשהו להתפתחות טכנולוגיה, שבן אדם יכול עכשיו, שאנחנו יכולים לספק את הצרכים של כל אחד במסגרת כלכלה רציונלית.
אני קודם כל חושב שבכל מקום העבודה, אם תיכנס למסעדות, אז אם מסעדות מיוחדות שם באמת, אבל סך הכל אנשים אוכלים פחות או יותר. אני מטייל בעולם בהמון מקומות, מצ'ילה, ברזיל, ארגנטינה ועד קנדה, הייתי גם כן ביפן ורוסיה, אירופה. אני לא רואה איזושהי בעיה מיוחדת במאכלים. אפילו במקומות כל כך רחוקים ושונים לפי המאכלים. זה, ודווקא ההתפתחות התיירות בימינו היא מצביעה. זה לא קוצה, לא כולם צריכים להתנפל אל ההמבורגרים, וזה ברור. אבל בסופו של דבר, רוב האנשים הם נמצאים בצריכה די דומה בכל מקום. די דומה. אני לא מדבר על המאכלים אקזוטיים. אז אקזוטיים אתה מספק אקזוטיים. אם אנחנו מדברים על וייטנאם או אסיה, אז אתה מספק שם לצרכנים שלך מה שהם צריכים. אז אצלם זה, אני מספק להם נחשים וצפרדעים ומה לא. אם אתה מדבר על אירופה, אז אוכל אירופאי, זה לא, 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 בישראל זה קצת בעיה, כי כאן זה קיבוץ גלויות. אז כאן זה בכמה קילומטרים מרובעים יש לך כל המטבח של כל העולם. אני כל מיני דברים, אבל בעצם סך הכל, אני לא רואה בזה בעיה בכלל, כי אני לא יודע, איפה שאני לא נתקע, איפה שאני לא נמצא, תמיד זה סוגי מאכלים די דומים. מה זה? בשר, ירקות, דגים ככה או ככה, חלבי, כמו שאתה נמצא באיזה באיזה בית מלון, נו, שאתה צריך, שאתה שם עוצר לכמה ימים, אז מה, ברור לך, תראה איזה ארוחת בוקר, איזה ארוחת צהריים, ערב, די סטנדרטי. אני לא מבין בזה, אני לא חושב בזה בעיה. אנחנו מספקים כאן ארוחת צהריים לאנשים, נו ומה? אם הוא רוצה משהו מיוחד, הוא יעשה בבית, ואולי כן אפשר להזמין. אני חושב ש החינוך האינטגרלי הוא בסופו של דבר יקרב בני אדם ויעשה מהם אנשים לא שדומים בטעמים, לא צריכים את זה גם כן, אבל פחות רגישים לכל אלו ההבדלים ואוכל מיוחד וצרכים מיוחדים. אני לא חושב שבמצב העתידי אנחנו נצטרך להשקיע למשהו שדורש הרבה עבודה מאדם. אם זה לא דורש, אז אנחנו נשתה יין הכי טוב, שהיום מוכרים אולי $1,000 לבקבוק. אתה מבין? אם זה לא דורש מאמצים. כי זה הכל עניין של גם כן של הפרסום. ונשתדל לעשות משהו הטוב ביותר, בצורה פשוטה ביותר. אבל לא ש אני לא חושב שגישה חדשה לכלכלת בית היא בזה שהדברים הכי טובים, הכי בריאים, אפשר לעשות אותם הכי זול, אם אתה לא הולך בדרך להרוויח על בני אדם. והרווח שלך כבר אתה רואה איך לספק להם, זה טוב ויפה וטעים. היום זה לא בעיה. הטכנולוגיות הן כאלו ש
אפשר להגיע לכלכלת בית כתוצאה מתהליך טבעי של הרצון שמתעגל והתפתחות הטכנולוגיה, שחובה חינוך.
חינוך.
אי אפשר רק אם אנחנו מדברים כשהרצון יתעגל והטכנולוגיה מתפתחת, אז אולי באופן טבעי נגיע לכלכלת בית מאוזנת.
זה, 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 זה בדרך מכות.
מה הכוונה?
זה פשוט כרגיל שאם אנחנו לא הולכים לחנך את האדם למצב החדש, אז למה שהוא ירצה, רגע, אתה ממשיך בכלי תקשורת בפרסום או לא?
מצב מתוקן. אין כלי תקשורת.
לא, כי אני לא מבין באיזה צורה הוא מתכוון לרדת.
אנחנו מדברים על תהליך טבעי, שהטכנולוגיה מתפתחת, יותר אנשים, צריך פחות אנשים שיעבדו, גם הרצון שמתעגל והאדם מרגיש פחות סיפוק.
אנשים בכלל, כאילו, כמעט ולא יעבדו.
לא יעבדו, והרצון מתעגל, האדם באופן טבעי רוצה פחות ופחות מכל השפע הזה שיש מסביבו, אז אולי בצורה טבעית אפשר להגיע לכלכלת בית מאוזנת. מה פה החשיבות המיוחדת לחינוך?
על ידי חינוך, קודם כל, אתה מגיע לחברה מתוקנת, אתה מגיע להסכמה מה הם סוגי המאכלים, מאכלים בריאים וטובים. אתה מעלה את האדם בדרגת החינוך לגובה שהוא משקיע יותר בהתפתחות הרוחנית שלו, ולכן הוא לא זקוק לכל מיני גם מאכלים וגם צורות החיים מיוחדים. הוא כולו יותר שקוע בפנים. אם אתה מחכה עד שרצון לקבל שלו, לזה יגיע, זה ייקח עוד זמן ומהפכות ומלחמות ומי יודע מה. לכן חינוך הוא מונה מאיתנו כאן מאבקים שבדרך כלל אנחנו עוברים, כי אנחנו עולים מדרגה לדרגה בהתפתחות האנושית. תמיד זה עלה בהרבה מאוד מלחמות ודמים. ובסופו של דבר אנחנו מחליפים את האג'נדה שלנו, כן? ביסוד שעליו אנחנו מתפתחים, וכך עוברים מדרגה לדרגה. אבל תראה איזה מהפכות היו לנו כדי לעבור מעבדות לימי ביניים. מימי ביניים את קפיטליזם, כן? ועכשיו מקפיטליזם לאיזושהי צורה אחרת, החדשה. כן, נגיד האינטגרליות, לא יודע איך לקרוא לזה בכלל. כן, נגיד קומוניזם, אבל לא מדוגמאות שהיה קודם, המקולקל. אז תמיד זה היה מלווה במאבקים מאוד גדולים. ולכן כאן, פעם ראשונה בהיסטוריה בעצם, אנחנו יכולים לעשות את המעבר הזה, הכרחי שנעבור אותו. זה מגמה של הטבע, אין מה לעשות. אבל אנחנו יכולים לעבור אותו בצורה שנחליק, שנרצה, נסכים, מתוך ועל ידי החינוך. לכן אני חושב זה כל הגישה שלנו, זה מה שאנחנו ממליצים לעשות. זאת אומרת, זה שנהיה במצב החדש, על זה אין ויכוח. ואנחנו כבר משנה לשנה עכשיו יותר ויותר רואים שאנחנו נעבור בטוח. העולם כבר מדבר על זה. אם לפני 5 או 10 שנים היו צוחקים ממני, אז היום כבר לא צוחקים, היום רואים שכך זה כן יקרה. אבל כדי שזה יקרה בצורה יפה, טובה, רכה, אז אנחנו צריכים להפעיל כאן חינוך. אני לא מאמין שבלי חינוך החיפוש הזה זה יהיה חיפוש במכות. מי חזק ומי כן ומי לא, לפי הכלים הקודמים שהחזק מנצח. אנחנו צריכים להגיע למישהו שמישהו צודק, למי שחכם, למי שמרגיש מבין. החכם רואה את הנולד, הוא מנצח. הוא מוביל אחריו את האנושות. זה לא יקרה עם האנשים של היום. זה רק בתנאי שאנחנו מעלים אותם לדרגה החדשה של תפיסת המציאות.
במצב הזה שאתה מתאר של הדרגה החדשה של תפיסת המציאות, אתה חושב שיהיה מגבלות על הצריכה ורמת החיים של בני אדם?
זה גם כן תוצאה מהחינוך. זה לא הגבלות. האנשים לא צריכים להרגיש שום הגבלה, ההפך.
תהיה צורך בזה אבל?
לא, לא. החינוך ישנה אותם עד כדי כך שהם לא צריכים יותר. אנחנו גם כן לא מבינים למה צריכה להיות הגבלה. זה מה שבעל הסולם כותב, זה לא שהגבלה. זאת אומרת, שאתה נמצא בחברה, שהחברה בעצמה, אחרי הקלעים כאילו, מתוך ההכרה והבנה ולחץ חברתי כללי, לא לחץ, אלא דעה חברתית הכללית, עושה לך כאלו מחשבות, שאתה לא מסתפק, אני לא רוצה להגיד מסתפק בזה, אלא מרגיש את עצמך טוב בזה, נוח בזה, שאתה צורך לפי הרשימה המיוחדת, ולא עושה פעמיים שלוש רשימה אם אתה לא צריך, וזורק את זה לפח. כי אתה מרגיש את עצמך כחלק אינטגרלי מהחברה, עד כדי כך שנוח לך וטוב לך בזה, נגיד שלהסתפק כאילו, אבל אתה לא מרגיש שאתה מסתפק, שאתה מוגבל. אבל אם אתה לא צריך שלושה קוטג'ים, אלה שניים, אז תקח שתיים. אמנם שאם תרצה שלישי, בבקשה.
זאת אומרת, זה 100% הצלחה בחינוך אינטגרלי.
כן, ולאט לאט, כמו שהיום זורקים 40% מהאוכל, יש כאלה מאכלים שאפילו לא פותחים, זורקים אפילו ככה, כן? אז יזרקו אחר כך במקום 40%, 30%, אחר כך 20, אחר כך 10, לאט לאט. אבל זה הכל על ידי החינוך. ללא חינוך, עד שאדם יעבור בזה,
יהיו אנשים באותה החברה, שהיא כבר חברה אינטגרלית, שהם יקבעו את מה שמקובל בחברה מבחינת הצריכה?
אני לא חושב. אני חושב שכמו שהיום יש לך פחות או יותר סל המקובל לחברה, כן? קח אותה רשימה מאשתך. תביא אותה. כן? אתה רוצה להסתפק בזה או לא? או אתה כבר חושב מה אפשר לעשות?
לא כדאי שאם אני הולך לקניות או לא.
זהו, לא, אבל אתה מבין? אני חושב שלהתחיל מאותו הרשימה, מאותה הרשימה, ולראות מה הרציונלי כאן, אופטימלי. אין טעם בימינו שהכל נמצא בשפע, להגביל אדם במשהו. אני עושה רשימה, כן? אז אני יודע, אני צריך ביום שתי עגבניות, שתי מלפפונים, כן? אחד בצל, וכך אני עושה קבוע, יום אחד דגים, יום אחד בשר, קפה כך וכך, זה דברים הרגילים. לפעמים שאשתי רוצה לפנק אותי, אם היא מסכימה, אז כבר זה לא שייך לקנייה. זה אז בקשה לבית. כן.
היום אחד האמצעים המקובלים בנושא של כלכלת בית, כדי לנהל אותה נכון, זה ויכוח על מחירים עם כל מיני עסקים וכאלה. ואתה סיפרת שהמורה שלך, הרבש, לא נהג להתווכח על מחירים בחנויות, או גם לדרוש הנחות. הוא טען שזו התנהגות שהיא לא מתאימה לרוחניות. כן. איך היית מצפה מהצרכן הרוחני להתנהג?
זה נקרא גניבת דעת. אם אני אפילו נכנס לחנות ושואל כמה זה עולה, בלי לקנות.
למה?
זה נקרא גניבת דעת. כי זה אני שואל בלי, 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 בלי הכוונה לקנות את הדבר.
אם אתה מתלבט, אם אתה כן רוצה במחיר הזה, לא?
לא ניכנס לזה. זה עניינים באמת קצת יותר גבוהים מהרגיל. על ידי החינוך נגיע גם לזה. אז מה הכוונה? לא, אבל הוא בדרך כלל היה קונה דברים טובים, נורמליים, זאת אומרת, לא סוג ב' או ג', הוא בכלל תמיד היה אומר שאין בשר או דגים סוג ב', יש סוג א' וזה, או סוג אחד, ואותו דבר עם כל דבר, רק יין, שם כל מיני דברים כאלה שיש בזה דברים מיוחדים, מעדנים מיוחדים, שנות יצור וכן הלאה, ומאיפה זה מגיע, אבל סתם ככה, דגים, בשר, תפוחי אדמה, שם עגבניות, כל הדברים הרגילים, הנורמליים, הם, אין להם סוגים ואין להם שום, כן או לא, טוב או רע, זהו.
אז הצרכן הרוחני הוא נותן אמון מוחלט במערכת ובמחירים? הוא לא מרגיש שמרמים.
צרכן הרוחני?
שהוא כבר לאחר תהליך החינוך, הוא במצב יותר מתוקן.
הוא מקבל מה שהוא מזמין, מביאים לו את זה הביתה, כי כולם אנחנו נמצאים בלשרת זה את זה. חלק מהיום מאיתנו אנחנו נמצאים בלימוד, חלק מהיום נמצאים בחלוקה, בהפצה, בכל מיני הפעולויות כאלה, בחינוך של ילדים וכו'. כמעט ולא נמצאים בייצור, כי זה הכל מצטמצם מאוד ונעשה על ידי באמת נעשה בצורה אוטומטית. וככה כל העבודות שלנו זה בלשרת זה את זה נעשה כן על ידינו, אבל בשמחה, מפני שזה שייך לחלק מהחיבור בינינו. אז זה אנחנו לא רוצים לעזוב. איפה שאנחנו באמת יכולים לשרת זה את זה, אנחנו משאירים את העבודות האלה במיוחד בשבילנו. שכדאי לנו להשאיר את זה. זה מחזק את החיבור והאהבה.
אוקיי, okay, אנחנו רוצים להמשיך בציטוט נוסף של בעל הסולם, מתוך מאמר השלום בעולם. הוא כותב כך, המציאות מורה לנו שאין כלל זכות קיום ליחיד, אילו היה מבודד לעצמו, בלי ציבור בהיקף מספיק, שישרתהו ויעזרהו בסיפוק צורכיו. ומכאן, שהאדם נברא מלכתחילה לחיות חיי חברה. Mm-hmm. וכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, המלוכד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת. שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא שנמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי.
זה מה שאנחנו מרגישים עכשיו, שאנחנו נכנסים לקשר כזה, כאילו מתגלה הקשר. אמת ונכון שאנחנו תמיד נמצאים בקשר הדדי, כמו גלגלי שיניים, הקשורים זה לזה ותמונים זה בזה, ותלויים זה בזה. אבל זה לא היה כל כך מורגש. עכשיו כאילו מישהו סוגר אותנו בקלאץ', ואנחנו מתחילים להסתובב כבר בצורה כזאת אחידה. זאת אומרת, יחד, תלויה. וכאן לכן אין לנו ברירה, עד כמה שאנחנו נרגיש ונראה את המכונה הזאת, התלות ההדדית, שאנחנו צריכים בזה להסכים, אחרת אנחנו פשוט נקלקל את המכונה הזאת, היא לא יכולה להסתובב אחרת. ותלות ההדדית היא מחייבת אותנו להסכים עם העבודה הזאת, להסכים לקבל את התנאים של הטבע, להסכים להסתובב כך ברצון שלנו, אפילו שטבע לא היה מחייב אותנו. בכל זאת היינו רוצים את זה לעשות, עד כדי כך הרצון שלנו שיהיה מותם להטבע, אז נרגיש את עצמנו חופשיים. אפילו שאנחנו מסתובבים לפי הטבע, נרגיש את עצמנו חופשיים, כי אם הסיבובים האלו הם בדיוק לטובתי, ואני תיקנתי את האגו שלי לא להסתובב איך שבא לי מחוסר הבנה, אלא אני רוצה להסתובב עם כולם יחד, אז אני מרגיש את עצמי חופשי וטוב לי. זה נקרא החינוך האינטגרלי, שמאפשר לנו להיות קשור יחד עם האחרים, ולהרגיש בזה מצב הטוב ביותר. אז אנחנו, אתה יכול לדעת, את כל אחד מאיתנו הופך להיות לגלגל שיניים, וגם היום הוא כך. רק היום כמה עולה לנו ממש איסורים, צרות, שאנחנו לא יודעים איך להסתובב. ואם אתה יודע ומסתובב עם כולם בצורה, אז אתה מרוויח בזה שכל המכונה הזאת הגדולה, כל האנושות, היא בעצם מורגשת לך כמכונה אחת ושלך היא. אם אתה נמצא ממש בהרמוניה עם כולם.
אנחנו רוצים עכשיו לעבור לתקופת המעבר. תקופה שאנחנו נמצאים בה היום, ובמטרה לברר מה הם העקרונות של החינוך האינטגרלי שהם רלוונטיים לימינו לניהול כלכלת בית נכונה. כבר היום יש את הצורך הזה. והשאלה הראשונה שלנו זה מהי לפי התפיסה שלך העקרונות של כלכלת בית נכונה היום, בימים האלה, אנחנו יודעים משבר כלכלי הולך ומחריף. איך צריך לתפיסתך להתנהל בכלכלת הבית?
סתם לקחת איזשהו בית ולדבר על זה?
בית שרוצה היום ליישם את עקרונות החינוך האינטגרלי, במצב הנוכחי שאנחנו...
משפחה.
משפחה.
אחד.
כן. מה היא יכולה לעשות?
אני לא יודע. אני כל הזמן הולך עם הדגל החינוך, לפני הכל. וגם כן בבית כזה. הייתי הולך קודם כל עם החינוך. לא. משפחה שהיא כולה מתחילה לקרוא, לשמוע, להבין מה שקורה בעולם ומה שקורה איתה ומה שקורה עם בני אדם ועם כל אחד ואחד, היא אחרת מתייחסת לחיים, לכל מה שיש לה. יש אנשים בעולם שחיים בכל מיני רמות השיחה, ובכל רמה ורמה ישנם כאלה שמסתפקים בזה וטוב להם, ויש כאלה שיש להם הכל ברמה הכי גבוהה ומרגישים שהם את עצמם חנוקים, שלא יכולים לשאת לעצמם כאילו כלום. זה הכל תלוי ביחס האדם לחיים, ולכן אנחנו את זה צריכים לאזן, שבמצב שהוא נמצא ומסוגל להיות, שירגיש את עצמו שהוא כמו אותו גלגל קטן מגלגלי שיניים שמסתובב עם כולם יחד בהרמוניה, ואז הוא לא ירגיש שרע לו. אנחנו רואים את זה לפי המחקרים, איפה אנשים מאושרים ביותר, באיזשהו ארצות שאין שם כל כך עודף, בוא נגיד, לפחות. כן? אם כן, אפילו דברים הכרחיים. אבל מה יש להם? מסתובבים כולם יחד. לא מרגישים שנמצאים בזה שכל אחד עוצר את השני, כל אחד לוחץ על השני. ואז יש להם הרגשה כזאת של הרמוניה הכללית, שהוא מסתפק במה שיש לו, הוא לא מרגיש שהוא מסתפק. אז כאן זה, לכן אני אומר שהכל תלוי בחינוך. וזה אנחנו צריכים את עצמנו אפילו לשכנע. אתה רואה את כמה שזה קשה. אם אתה אומר מה לעשות למשפחה, קודם כל את זה. קודם כל, לחנך את עצמה. ואז על ידי החינוך הם הרגישו חופש. שאפילו שיש לך בהכרח סל מוגבל מאוד, שהיום אתה מסתכל על זה, אתה תראה אותו לא מוגבל. אתה תראה שזה לא הכרחי מלבד, אלא שזה רציונלי, ואפילו יותר מזה. אתה תבין שכדאי לך אפילו לעבור מדברים האלו, איך להגיד, המיוחדים, לזה שאתה תקנה דברים יותר פשוטים. זה לא חשוב, זה גם כן לא משפיע על הבריאות, אלא ההפך בדרך כלל. כן? וכן הלאה. זאת אומרת, הכל תלוי ביחס של האדם, והאדם מרגיש את עצמו עד כמה שהוא מסתפק או מסופק. לכן אני הייתי שוב גם כאן, מעמיד את החינוך לפני הכל.
בכל זאת, חינוך לפני הכל, בן אדם שעובר את הקורס, היינו מצפים ממנו איזושהי התנהגות בכלכלת הבית שונה ממה שהוא מתפקד היום.
בתוך הקורס. קודם כל, קורס הזה הוא לא נגמר. האדם נכנס לחיים שלו היום, שהוא הולך לעבוד ל-10 שעות ביום, הוא נכנס לעבודה של 10 שעות ביום, שהיא עבודה בזה שהוא לומד, עובר סדנאות, מלמד אחרים, נמצא באספקה החברתית, הדדית, וכך כולם. הוא לא חופשי שהוא לא עושה שום דבר. ואז בזה הוא לאט לאט משתנה, יחד עם זה שהוא עובר את החינוך. אבל שוב, החינוך הוא חייב להיכנס לכל פינה, לכל חלק בין בני אדם, למלות את הכל. למלות את התאים שלו במוח ובבטן ובין אחד לחברו.
זה ברור. אנחנו נמצאים עכשיו במצב של היום, שחינוך האינטגרלי עכשיו, אנחנו מתחילים את כל המערכת הזאת.
כן.
בכל זאת, לבן אדם יש משכנתא, יש חובות. הוא עובר עכשיו קורס, אנחנו מדברים על המצב של היום. מה הוא צריך... מה נצפה ממנו, איך הוא התחיל להתנהג בבחינת כלכלת הבית בבית שלו, במקביל שהוא עובר את הקורס חינוך אינטגרלי?
אנחנו מצפים ממנו שהוא ידע באותו קורס, שילמדו אותו, איך לאזן, לבסד את עצמו, בצורה שהוא ידע איך להתמודד בינתיים עם התנאים של תקופת המעבר. ודאי שאנחנו צריכים ללמד אותם מה לעשות. קודם כל, אם יש לו חובות, והוא עכשיו פתאום ללא עבודה, כן, יצא המפעל נסגר ואופיס וכן הלאה, ואין שום סיכוי לקבל עבודה, והוא מקבל רק הבטחת הכנסה, או מה שנקרא אצלנו מלגה, כן, או משהו כזה, במצב החדש שבחברה, אז אנחנו צריכים לדאוג שבסך הכל לא זורקים אותו מהבית, בסך הכל הוא צריך לקבל דברים הכרחיים לקיום. הילדים שלו צריכים להמשיך ללמוד בבית ספר, הוא בעצמו צריך גם כן לבוא ולהשתתף בחינוך החדש. אנחנו צריכים לזה לדאוג. אלא אם אתה לא תדאג מה תעשה, אני שואל אותך, איזה יש לך ברירה היום? אתה תראה, זורקים עשרות אלפי אנשים מהביתים, נגיד בספרד או בכל מיני מקומות, ביתים נשארים ריקים, אנשים נמצאים ברחוב, מי מרוויח מזה? מי צריך את הביתים שלהם? אף אחד. מה הם יעשו שנמצאים ברחוב עם המשפחות? אתה מחכה עד שהם יבואו לראשי הפרלמנט ויחנקו אותם? למה אתה ממשיך בצורה כזאת? אתה צריך להכניס אותם מיד עכשיו למגמה החדשה, לחיות. אתה צריך להבין, אתה צריך לראות שלא תהיה עבודה לאף אחד. תתכנן את החיים שלך, תתכנן אותה כך, שעבודה לא תהיה. מה יהיה? אנשים יהיו ברחוב, אם אתה משאיר אותם ברחוב, מחר אתה תהיה ברחוב. אפילו שאתה מנהל את כל המדינה. אתה לא תוכל להיות בטוח בעצמך אפילו. חוץ מזה, מה אתה בונה בצורה כזאת, כלכלה חדשה? מי צריך את הדברים האלה? אין לך ברירה, אתה חייב לדאוג לאוכלוסייה. בזה אין שאלה בכלל. אחרת הם ידאגו בצורה כזאת עליך, שאתה יודע, זהו, מחר יתלו אותך. אז מה אתה ממליץ? לכן אני אומר שעם כל המצב החדש, אנחנו צריכים לקבל את המצב החדש, כמצב ההכרחי שאנחנו צריכים לעבור בהיסטוריה, ואין לנו ברירה, ולכן אין עבודה, אין, אבל אדם לא אשם. אתה חייב לכל אדם לספק את המינימום. ובזה ותדרוש מאדם מה שאתה מסוגל. והיום אנחנו נמצאים במצב כזה של הטכנולוגיה וכל שאנחנו מסוגלים לעשות זאת. אלה בעיה היא רק שצריכים לעבור חינוך האינטגרלי, האלו שעומדים למעלה.
נניח שאני רוצה, מבין מה שאתה אומר, ואני רוצה להיכנס ולעבור את החינוך האינטגרלי. אני כרגע אדם עובד, ואני נכנס למערכת הזאת של החינוך האינטגרלי.
החינוך האינטגרלי זה סכום הידיעות שאדם חייב לדעת לאיזה שיטה, לאיזה פרדיגמה הוא נכנס. לאיזה עולם הוא נכנס. אנחנו יושבים ברכבת, והרכבת עובר מאזור אחד לאזור שני. אז אנחנו מגיעים ומתקרבים לאזור החדש. שם חיים אחרים. זה נקרא חינוך האינטגרלי. זה אנחנו צריכים לדעת. אחרת, איך אנחנו יכולים לנהל את החיים שלנו היום? אנחנו רואים שמשתנים התנאים, ואנחנו מתייחסים לחיים כמו שקודם. משתנים התנאים. אלפי אנשים יוצאים לרחוב, מזרקים לרחוב, ילדים שלהם מפסיקים ללכת לבית ספר, האנשים האלה לא מקבלים שום טיפול כאזרחים, הם ממש מתבטלים ומאבדים את הצורה האנושית, כן? הילדים שלהם לא רוצים ללמוד, בשביל מה ללמוד? אם לא יהיה עבודה, אבא שלי אין עבודה, בשביל מה ללמוד? כן? זאת אומרת, אתה הולך להרוס את העם ומדינה, אם אתה מתייחס בצורה הישנה לכל מה שקורה כאן ועכשיו. לכן חינוך האינטגרלי הוא קודם כל לפתוח את העיניים ולראות למה אנחנו הולכים, מה קורה כאן, להבין, ובהתאם לזה לזרום.
אז אני כאזרח פשוט נכנסתי לתוך המערכת הזאת היום, בימינו, כן. ואני רוצה ליישם את העקרונות שאני לומד, גם בתחום כלכלת הבית, שזה חלק מהלימוד האינטגרלי. עכשיו, אני עדיין חי בסביבה חיצונית, שהיא לא כולה עוברת את התהליך הזה. איך אני מתמודד עם ההשפעות של אותה סביבה חיצונית בנושא כלכלת הבית? הילדים חוזרים פתאום עם רצונות לאייפון חדש, לאיך אני מאזן בין שני הדברים האלה, בין שני המערכות האלה?
אתה מדבר רק על הבית אחד, לא על פוליטיקה כללית של המדינה.
מספר בתים, אבל לא בכללות, שעוד רק חלק עוברים.
משפחה.
אז אתה מתמודד כמו שאתה היום מתמודד. אם יש לך כמה ילדים וכל אחד מבקש אייפון חדש, אז אתה רץ לקנות מהר?
לא.
לא. אני חושב שלא. אלא אתה מסתכל מה שיש לך בכיס, ואם בכיס שלך אין מספיק כדי לקנות הסל שלך הכרחי, אז אתה לא קונה. זהו, ממש. אבל לפחות אתה יודע לקראת מה אתה הולך. זה כל הבעיה. אני לא מבין שאלות האלה. כן.
אני רוצה לחדד את מה שגיא מנסה לשאול.
No.
אני בן אדם עובד, ישראלי נכון להיום, הכל בסדר אצלי, יש לי בעיות במינוס. במשפחה יש לי בעיות, חסר לי משהו.
No.
קורא מודעה בעיתון, יש קורס חינוך אינטגרלי לכלכלת בית, וקורס חינוך רגיל לכלכלת בית. כן. מה ההבדלים? שבקורס רגיל לכלכלת בית מלמדים אותי לחתוך דברים, לא ללכת זה, לא להסתכל לפרסומות, יש איזשהו סדר פעולות. אנחנו מנסים להבין...
לא, ובקורס רגיל לא אומרים לך...
בקורס רגיל אני מתכוון. כן. מה השוני של קורס כלכלת בית בחינוך אינטגרלי לכלכלת בית רגילה שאנחנו...
בקורס כלכלת בית האינטגרלי לא מלמדים אותך להסתפק במועט. לא מלמדים אותך על זה, בכלל, לא נוגעים לזה. אלה מתחילים לפתוח לך עיניים על החיים, על המצב האקולוגי, על הבריאות, על איך אדם מסתכל בחיים, איך עובד עליך פרסומת, למי אתה נותן להרוויח אם אתה קונה סתם דברים שאתה לא צריך, ועוד 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 ועוד. אתה מתוך זה כמו שרוצים להיגמל מאישון או ממשהו, אתה מתוך זה מתחיל לקבל גישה חדשה לחיים. ואז אתה בזה לא מרגיש כמו שמישהו ששכנעו אותו לא לעשן, וקודם זה היה בשבילו, אני נגיד איש מעשן. אז אני, אם אני לא מעשן כל כמה שעות לפחות, כן? אז אני לא מרגיש שחסר לי חמצן. חמצן, הרי זה הורג את החמצן, לא? אני מרגיש ש... לוקח סיגריה, ראית פעם איך? כאילו שהוא בולע חמצן, הוא הרי ההפך עושה, אבל ככה מרגיש. אז שוב, למה זה? אתה מתחיל להרגיש אחרי הקורס האינטגרלי שאתה לא הולך להסתפק במועט, אלא אתה הולך לחיים רציונליים. אתה מקבל מזה סיפוק, כמו שמישהו ש... בגמילה מאישון, מפסיק לעשן. הוא מרגיש בזה סיפוק. לא שהוא מתנתק עכשיו מהתענוג, אלא הוא הולך לקבל תענוג נוסף, בזה שאין לו מה שהיה קודם, והוא לא צריך. הוא גם כן נהנה מזה שהוא לא צריך את הדברים האלה, הטובים ביותר כביכול, אין בזה שום דבר טוב, אנחנו יודעים. אלא אם האוכל בריא זה בריא, ואם טעים זה טעים, ובדרך כלל זה מאכלים עממיים הפשוטים, זה ברור לנו, וככה זה. זאת אומרת, אתה מעכל על האדם לעבור לפסים מאוד פשוטים, שנראים לאחור אולי צנועים, אבל אני לא מרגיש שזה בצניות. ובצורה נורמלית, יפה, טובה, בתענוג.
איזה סיפוק האדם מקבל בקורס כלכלת בית האינטגרלי?
שהוא קשור לכולם. הוא קשור למגמת החיים החדשה, הנכונה, שבזה הוא מתקשר להטבע, שלזה אנחנו כולם עוברים, כמו באים ברכבת לאיזשהו עיר חדשה. הוא ממש מקבל מזה סיפוק, יש שם תמיכה, יש שם חברה, הם עושים סדנאות, כל מיני דיונים, זה כמו ש... כל מיני האלכוהוליסטים האלה למיניהם, או גמילה מסמים וכן הלאה, הם מרגישים מזה סיפוק גדול. וחוץ מזה, בצורה בריאותית, אתה חס ושלום, לא חסך שום דבר לאדם. אתה מלמד אותו איך להיות באיזון עם הטבע. זה בעיקר מה שאתה מסביר לו. לפי הטבע אנחנו צריכים להתנהג בצורה כזאת וכזאת וכזאת. תן לי סוס בבוקר שמפניה, ובצהריים איזשהו גת קרם, ובערב איזשהו המבורגר. לא יאכל לו זה וזה לא וזה לא זה. בוא נאכל מה שטוב לסוס שלנו. זה הכל. ולא מה שטוב למישהו שם שרוצה להרוויח כל הזמן על זה שאני קונה, כן? משתמש יום אחד, זורק. כדי ללכת לעבוד, אני עובד, קונה, זורק. עובד, קונה, זורק. לא רוצה להיות בסיבובים האלה. כי בסיבובים האלה אין לי כלום חוץ מהריצה, ומישהו מרוויח, הוא מרוויח שם. אז אני לא רוצה להיות בזה כבר.
את אותם הקורסים לכלכלת בית, כן. האינטגרליים, יכול להעביר מומחה שמעביר היום קורס כלכלת בית, כמו שאנחנו מכירים אותו היום?
לא, הוא צריך ללמוד. יש לנו אוניברסיטה, בוא נגיד, לכאלו אנשים, ששם אנחנו מלמדים אותם.
ושיתוף פעולה שלו ושלנו, איך זה יכול להיראות? שיתוף פעולה של מומחה מבחוץ, חיצוני, לעומת של מדריכי הקורס האינטגרלי. איך שיתוף פעולה כזה?
הוא צריך לעבור קורס אצלנו. זה לא פשוט. הוא צריך לקבל הסתכלות חדשה, תפיסה חדשה, הרגשה חדשה של החיים החדשים. זה גם כן יסודות החברה החדשה, יחס בין בני אדם, חוקים החדשים שהתנהגו בחברה החדשה, איך אדם צריך לשנות. פעם ראשונה אנחנו לומדים לא על הצורה מלאכותית, איך היינו היחסים בינינו בחברה פיודליסטית וקומוניסטית וקפיטליסטית וכן הלאה, אלא אנחנו מדברים על השינוי באדם. אז המחנך בקורס האינטגרלי הזה, הוא חייב להרגיש, הוא חייב במשהו כבר לעבור את השינויים האלו. זה לא מומחיות בשכל, זה מומחיות גם כן בתכונות שלו. הוא חייב להיות כבר משתנה לחיים החדשים בעצמו.
אני רוצה להסביר את הסיבה לשאלה. במסגרת התוכניות שאנחנו הולכים להשיק של כלכלת בית, אנחנו הולכים להביא מומחה שהוא כיום מומחה בתחום של כלכלת בית. ולכן רצינו לשמוע את זה.
יכול להיות שאם נדבר איתו על זה, אז בפחות או יותר אנחנו נמצא דרך משותפת. יכול להיות.
איך אתה רואה כזו דרך משותפת?
אבל רק בתנאי שהוא יצטרך לעבור, אם הוא רוצה להיות המומחה העצמאי בכלכלת הבית אינטגרלית, הוא חייב לעבור אצלנו קודם כל קורס שלם. ויכול להיות שיהיה לו הרבה יותר קשה לסתם אדם מהרחוב, כי הוא יצטרך לשכנע את עצמו, לעזוב פרדיגמה ישנה ולקבל חדשה. אבל יחד עם מישהו משלנו, שכבר מומחה בחיים האינטגרליים, זה יכול להיות שכן ילך.
המטרה שלנו...
אני אשמח לפגש עם אנשים כאלה. כן, אפשר לראות איפה אנחנו יכולים להיות במגע ולהמשיך.
המטרה שלנו בהבאה של אותו המומחה, זה כדי שהאנשים שעוברים את הקורס יוכלו לספק לעצמם את ההכרחיות, והתפנו כדי להיות פתוחים לחינוך האינטגרלי. לכן אנחנו מביאים אדם שהיום הוא מומחה בתחום, שייתן להם עצות פרקטיות שאנחנו לא יכולים לתת אותם.
יכול להיות. אני לא רוצה עכשיו להגיד שכן או לא. מראש, אני מוכן ומעוניין לבדוק שיתוף הפעולה, אבל נראה לי שהגישה היא כל כך שונה, שגם כן כאן אני לא מבין, לא מרגיש שאתם מתקשים להבין עד כמה שחינוך הוא הקובע, והוא חייב להיות הראשון, והוא ממש משנה כל הגישה. לא. שתמיד אתם כמו אנשי כלכלה, קודם כל באים מכמה זה יעלה וכמה זה ככה, וכאן הגישה היא קודם כל להביא את האדם לצרכים החדשים.
בעצם אותו מומחה יכול להרגיש בשיתוף פעולה שאנחנו מנסים ממש לחסל לו את המקצוע, כמו שהוא...
יכול להיות, או לא, אני אשמח לעבוד יחד, כי... בכל זאת, הסטטיסטיקות שלו, לא כולם שככה, אלה הסטטיסטיקות שלו, הגישה לבדיקת הרגלי הסביבה, הרגלי המשפחה, הרגלי הילדים, כי אנחנו צריכים לחשוב על המעבר, שהוא יהיה כמה שיותר נוח ורח כזה לכל האוכלוסייה, לאוכלוסיות שונות, אז לזה אנחנו צריכים אותם. אני לא... כך מזלזל חס ושלום במה שהם, במה שהם יודעים.
רציתי לשאול שאלה, אנחנו סך הכל מנסים למצוא איזשהו נקודת השקה לציבור, וניהול תקציב משפחתי זה נקודה כואבת לכל אחד. אז איך דרך אותה תוכנית, דרך אותו מומחה חיצוני, אנחנו יכולים להגדיר את המסרים שלנו, להשתמש בכלכלת הבית נבונה, לא משנה, מאוזנת, בשביל להעביר אותו קורס. כי לדבר על דברים כמו חינוך אינטגרלי, זה נשמע משהו באוויר. כלכלת הבית זה משהו על השולחן, כל יום יש לי את זה.
תראה, אני לא חושב שעכשיו זה הזמן, אבל אני מדבר על המצב שאם יוצאים אלפים כמובטלים, ואתה מארגן מהם את האוניברסיטה הזאת, וכולם הם במקום עבודה הולכים ללמוד, מקבלים שם ארוחות בהתאם לזה, מקבלים מלגה, אנחנו עדיין לא הולכים לספק להם הביתה כל מיני ימים מוצרכים וזה. אז אתה צריך בעצם לחשוב איך אתה מלמד אותם לחיות לפי המלגה. זהו, נגיד, היום אדם מקבל, נגיד, 5,000 שקל בחודש. סתם לדוגמה אני אומר. כן? חוץ מארוחות ולימוד. כן? ואז איך אתה מלמד אותו איך להסתפק בזה ולא להיכנס לכל מיני בעיות. אז לזה אתה צריך כלכלה ישנה עדיין.
אוקיי.
כן? זהו, אבל רק תקח בחשבון שכל בינתיים כל ה-5,000 שקל האלו בחודש, הוא מקבל בתנאי שהוא עובר בחינוך. ואז מחודש לחודש יש לו כבר גישה חדשה, ואז אנחנו יכולים בהתאם לזה לעבוד איתו בצורה אחרת.
אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ורצינו לשאול שאלה לסיום, שאלת סימולציה.
כן.
אנחנו יושבים עכשיו מולך 40 משפחות שנבחרו להשתתף בקורס כלכלת הבית בחינוך האינטגרלי.
ואתם עובדים?
היום, כן.
עובדים עדיין,
מה היית אומר לנו?
מה אני אומר?
איך היית פותח? מפגש ראשון, איך היית ככה פותח?
אני אומר שאתם, אני מאחל לכם כל טוב בחינוך הזה, בקורס הזה, כי הקורס הזה יפתח לכם עיניים לראות את החברה החדשה שהיא מתקרבת אלינו, או שאנחנו כרכבת נכנסים לתוכה, ובהכרח אנחנו מגלים ליום ליום סימנים החדשים, שהם לא יהיו בנויים על הכלכלה הקודמת, אלא על הכלכלה החדשה לגמרי, תסרוכת רציונלית, מאוזנת, לא לפי שמישהו מרוויח ולכן הוא צריך לעשות, כמו שעם המינורה ידוע, כן, שבמקום שתעבוד שם 10,000 שעות או שעובדת 1,000 שעות או אפילו פחות, אנחנו לא צריכים, אנחנו ניכנס לחברה החדשה ואז בוא נלמד איזה החוקים יש בזה. אנחנו בזה גם כן נרצה להתקרף אליה, אנחנו נקבל מבפנים כל מיני כאלו התכונות ותחושות שזה יעזור לנו לארגן את החיים החדשים היום אצלנו, בהתאם לחוקים החדשים שמתגלים. ופתאום אנחנו נתחיל לראות איך העולם הזה הבא שמגיע אלינו, הוא כבר בחלקו נמצא בינינו. ואנחנו רואים אותו כמשהו שמפריע לנו. ופתאום אנחנו נתחיל לראות אותו כמשהו שמתקרב ושהוא רצוי. אז כל החיים שלנו עם המגמה החדשה, הם יהיו כמשהו נעים וטוב.
אוקיי, אז זמננו תם. אז צופים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית נוספת, מעניינת מאוד, שעסקה במשנתו הכלכלית-חברתית של בעל הסולם. נזכיר שאת כל התוכניות ניתן לראות, להוריד באתר kab.co.il. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה לאיגור ליטווינוב, ותודה לכם הצופים שהייתם איתנו, תהיו איתנו גם בתוכניות הקודמות. שלום ולהתראות.